אנחנו בימי הספירה. זאת האפשרות. כמו שכתוב, כמו שנמסר לנו, זאת האפשרות האחת והיחידה. איך לעבור, להגיע מיציאת מצרים למתן תורה. מתן תורה, זמן מתן תורתנו, זה ביום ה-50 לספירה. לזמן מתן תורתנו אין תאריך בתורה. אין תאריך, כמו כל המועדים, תאריך בימי החודש. אנחנו רק יודעים, יום ה-50 לספירה, זה לא משנה. זה לא משנה. אתה יכול... הגמרא אומרת, חג השבועות הוא לפעמים בה' בסיוון, לפעמים בו', לפעמים בז'. אבל הקובע זה יום ה-50 לספירה. יום 50 לספירה זה זמן מתן תורתנו. הספירה היא זאת שיוצרת, היא זאת ש... על ידה חל הזמן הזה הוא רק מכוחה של הספירה. הזמן צריך להיות היום ה-50 לספירה. זאת אומרת, הספירה היא זאת שיוצרת את המציאות הזאת שנקראת היום ה-50, וזהו יום מתן תורה. צריך להבין, בדרך כלל כשאנחנו האופן איך שאנחנו מבינים את המועדים זה זיכרון לדבר שהיה. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים. לכן צריכים לשבת בסוכה, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. בסוכות אין דין שהאדם יראה את עצמו כאילו עכשיו יוצא ממצרים ויושב בסוכה במדבר, באיזה מקום שהוא, ויחנו באיתם אשר בקצה המדבר. מה שאין כן יציאת מצרים, ומכוח זה גם מתן תורה. יציאת מצרים ומתן תורה, שניהם. זה אותו דין. אנחנו יוצאים ממצרים, והדין הוא שאנחנו בעצמנו יוצאים ממצרים. אנחנו חייבים לראות את עצמנו כאילו אנחנו יוצאים ממצרים בליל הסדר, באותו לילה שאבותינו יצאו ממצרים, באותו לילה שיצאנו ממצרים, באותו לילה גם אנחנו יוצאים ממצרים. ואם גם אנחנו יוצאים ממצרים, בפועל, הדבר הזה קורה איתנו, איתנו בפועל. אם הדבר הזה קורה איתנו, אז מוכרח מזה. זה בהכרח, משום שבתורה כתוב, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. יציאת מצרים היא בגלל, כדי להגיע למתן תורה. כיוון שאנחנו עצמנו יוצאים ממצרים, מוכרח מכאן, בהכרח, שאנחנו בעצמנו הולכים לקבל תורה. יצאנו ממצרים, וזה מחייב אותנו. והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. זאת אומרת שיציאת מצרים ומתן תורה הם דברים שקורים איתנו. זה לא דברים שקרו לאבותינו, אלה דברים שקורים איתנו בפועל. תן דוגמה מעשית. הגמרא אומרת בסוף פרק מפנים בשבת בדף קוף חף ת עמוד ב', הגמרא מדברת פה על ענייני רפואה. בערב יום טוב, אסור, היו פעם נוהגים בהקזת דם. כן, זה דבר שעושים את זה לשם בריאות. קצת. אסור לעשות את זה, כך כתוב, לא לעשות את זה בערב יום טוב, כי זה מחליש. מעלה יום דעצרת, סכנת. בערב חג השבועות, את הפעולה הזאת לעשות, זה מסוכן. למה? וגזרו רבנן הכולו מעלה יום הטבע משום יום הטבע דעצרת. דנפיק בי זיקה ושמי טבוח. דאי לא קיבלו ישראל תורה, אבל טבח להו לבשריו ולדמיו. יש שד מסוים, רוח מסוים, שקוראים לו טבוח. הוא היה בזמן מתן תורה. בזמן מתן תורה, אז כביכול, הייתה כפיית הר כגיגית, והייתה התנאיה, כביכול בורא העולם התנה. אם ישראל מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, אז חלילה, שם תהי. היו מוכנים, כל מיני מזיקים, היו מוכנים לבצע את זה. והיה תנאי, ישראל היו. בספק, פשוט, במעמד הר סיני, אז אנחנו היינו במצב מסוכן מאוד, בסכנת חיים. אותה סכנת חיים קיימת גם היום. לכן לדינה היום אסור לעשות פעולה שיש בצד של סיכון בערב חג השבועות. משום שאנחנו מסכנים את עצמנו. יש מישהו שעומד מוכן, אם נקבל את התורה מוטב ואם לאו, אנחנו בסכנה. והדבר הזה קורה היום בפועל. זה נפסק להלכה. ונהגו שלא להקיס דם בשום ערב יום טוב, ואין לשנות. כך פוסק הרמ"א בהלכות פסח, בסימן תסמ"ח. אומר המשנה ברורה, בערב שבועות יצא שד דשמו טיבוח, ואילו לא קיבלו ישראל את התורה, הווה טבח לו לבשריו ולדמיו. וגזרו רבנן על כל ערב יום טוב משום ערב שבועות. ויש כאן דיון, איזה דברים מותר לעשות, ואיזה דברים אסור לעשות. בכל אופן, הקזת דם, שיש בזה צד מסוים של סיכון, איזה צד כלשהו. זה מסוכן. ערב חג השבועות לא משחקים. ערב חג השבועות זה זמן של סכנה. יש מישהו, מזיק גדול, שעומד עלינו עם משהו, איזה חרב מונפת. אנחנו בסכנה אם לא נקבל את התורה. זאת אומרת, הדבר הזה הוא שלנו, נוגע לנו אישית. לנו. וזה דברים מוכרחים. זה לא ייתכן אחרת. זה פשוט לא ייתכן אחרת. זה בלתי אפשרי. לא ייתכן אחרת. אם נצטווינו שאנחנו נראה את עצמנו יוצאים ממצרים, לכן אנחנו עושים הסיבה בליל הסדר, לכן אנחנו שותים 4 כוסות בליל הסדר. לכן אנחנו אומרים הלל עם ההגדה בליל הסדר. כי אנחנו כעת יוצאים ממצרים. אם אנחנו כעת יוצאים ממצרים, משמע ברור שאנחנו הולכים לקבל תורה. אנחנו עצמנו הולכים לקבל תורה. אנחנו יוצאי מצרים הולכים לקבל תורה. ואם הולכים לקבל תורה, אז אנחנו נמצאים באותם תנאים, בדיוק כמו מקבלי התורה, אז. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על קבלת התורה, אנחנו מדברים על קבלת תורה בפועל עבורנו. זה דברים שהם נוגעים לנו למעשה. מה מה אנחנו צריכים לעשות כדי לקבל תורה? מה שציוו עלינו זה רק דבר אחד. פשוט לספור. לספור 50 יום, ואז זה יום מתן תורה. זהו הזמן של מתן תורה. אנחנו מגיעים לזמן, וכמובן חייבים להגיע גם למצב של להיות מקבלי תורה. הספירה היא זאת שפועלת את הדבר הזה. ואנחנו לא נדע, אנחנו פשוט לא יודעים מה קורה, מה... סופרים, סופרים, עוד יום, עוד יום. מה אנחנו צריכים לעשות בספירה? מה הפעולה שאנחנו צריכים לבצע בספירה? מה אנחנו צריכים? על ידי הספירה להביא את עצמנו, להיות מי יוצאי מצרים, להיות מקבלי תורה. אנחנו יוצאי מצרים, ואנחנו הופכים להיות מקבלי תורה. אותם, הדור ההוא, הם לא ספרו. יוצאי מצרים עצמם לא ספרו. ספירת העומר התחילה כי תבואו אל הארץ. אז נאמר דין, כשבאנו לארץ, אז צריך להביא את ראשית קצירכם אל הכהן, ואז וספרתם לכם ממוחרת השבת. במדבר בפשטות, כמו שמשמע בפסוקים, לא יקריבו עומר. במצרים בוודאי לא. זאת הדרך מכניסת הארץ ואילה. אבל לאותו דור, הם הלכו מיציאת מצרים לקבל תורה, בלי הספירה. והם היו אלו שהם היו דור מקבלי התורה. הדור שחי יחד עם משה רבנו, היה דור מקבלי התורה. הם, כן, המשיכו, כל שנה ושנה, הם המשיכו את יציאת מצרים וקיבלו מחדש תורה כל פעם. וזה היה בלי ספירה. מאז הכניסה לארץ, האופן האחד ויחידי, איך להיעשות מקבלי תורה, זה אנחנו צריכים ליצור את המציאות הזאת שנקראת היום החמישים לספירה, והיום הזה הוא היום שבו אנחנו מקבלים תורה. אז כמובן, זה ברור, מובן מאליו, שצריכים היטב היטב לתת את הדעת, מה אנחנו צריכים לעשות, מה עלינו לעשות, ובמה הספירה מביאה אותנו להיות מקבלי תורה. הספירה שאנחנו סופרים היא גם עצם עניינה, גם הספירה כספירה היא משונה. הספירה שלנו היא לא, זאת לא ספירה רגילה, לא כך סופרים. כשרוצים לספור פרטים, יהיה מה שיהיה. אז אנחנו סופרים, מזכירים את המספרים. סופרים. הפריט הראשון זה הפריט השני, זה הפריט השלישי, זה הפריט הרביעי. יחד, סיכום, עד המקום שהגענו, כך וכך פרטים יש בידינו. אנחנו לא כך סופרים. היינו צריכים לספור היום יום אחד לעומר, היום יום שני לעומר, היום יום שלישי לעומר, היום יום רביעי לעומר, אנחנו לא סופרים כך. לא זאת הספירה שאנחנו סופרים. זאת צורת הספירה הרגילה. כן. אנחנו אומרים היום שני ימים לעומר. איפה שני ימים? הימים ההם כבר אינם. היום הראשון כבר איננו. היום הזה, הוא נמצא איתנו. והוא היום השני. איך הוא נהיה שני ימים? וכך אנחנו הולכים וסופרים עד היום 49 יום. כך אנחנו משלימים את הספירה. 49 יום. היום, לא, זה לא היום, היום הוא היום ה-49. היום הוא 49 יום. זאת אומרת, יש לנו כאן ביום הזה את כל ה-49 הימים שספרנו עד עכשיו. כלומר, הספירה פועלת כך. הספירה מצרפת. כל יום ויום מצטרף, והכלל גדל, מתרחב. כשאמרנו יום אחד, היה יום אחד, פרט אחד. כשיש לנו שני פרטים, אז יש לנו שני ימים. הכלל גדל. זה לא עוד פרט התווסף, אלא הכלל גדל. מצטרף אל האחד עוד שני, ויש לנו שניים כעת. וכך הלאה, שלושה, ארבעה, חמישה, עד 49. זאת אומרת, המספרים המתקדמים הם לא מוסיפים פרטים, אלא מרחיבים את הכלל. כל יום ויום מגדיל את החיבור, את הכלל שכללנו בספירה. הספירה שלנו היא ספירה שהיא כוללת, לא מצרפת פרטים. מבינים אותי? בפשטות, ספירה תמיד מוסיפה עוד פרט ועוד פרט. כל מתבונן מבין פה ששתי צורות הספירה האלו הם המחלוקת העתיקה שיש בין יעקב לעשיו. עשיו הוא אדם של ריבוי. עשיו אומר ליעקב, יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. אני אדם שיש לי הרבה. ויעקב עונה לו, קח נא מידי, קח נא את מנחתי מידי, כי חנני אלוקים וכי יש לי קול. יעקב הוא אדם של, אין לו הרבה, ליעקב אין הרבה. כל דבר נוסף שיש לו מצטרף אל הכל, אל הכלל הגדול. הכלל. הדברים נעשים יותר שלמים, יותר שלמים, והכלל גדל. זה לא עוד פרט נוסף, ויש כאן יותר ריבוי. להפך. כשנוסף עוד פרט, אז הכלל גדל. וכך עד שזה נהיה כל. כל לגמרי, זה נהיה. כל מה שיש ליעקב מצטרף ונהיה כל. אני רוצה, אם אפשר, לבאר נקודה אחת במשמעות המילה כל. נתחיל מההתחלה. בראשית היו האותיות. כביכול, כדי לצרף אותיות למילים, מילים למאמרים, מאמרים לספרים, זה הכל מצירופי אותיות. האותיות עצמם הם הראשית. ההתחלה הם האותיות. מתוך האותיות האלה צריכה להיות נקודת התחלה של צירוף. אנחנו צריכים להתחיל ולצרף. צירוף. מהו הצירוף הראשון שאנחנו מצרפים את הצירוף? מה הצירוף הראשון המסתבר? אז יש בעצם, יש שני צירופים שהם ראשונים, ראשונים לכל הצירופים האחרים. יש, כמו שכתוב בספרים, יש משהו, יש תשעה מיני צירופים. אבל הצירופים הראשונים, המסתברים, זה לחלק את האלף בית, כמובן, לשני חצאים, ולצרף את האותיות. הצירוף הראשון, המסתבר, כן, שיש לנו, הראשון, זה הצירוף של מה שנקרא אל-בם. לוקחים מאלף עד חף, עד חף, 22 אותיות מתחלקים לשניים, בכל צד יש 11 אותיות. אנחנו לוקחים 11 מול 11, וכך אנחנו מתחילים לצרף את האותיות. אז אנחנו מצרפים את האלף מול הלמד. הלמד זאת ההתחלה של ה-11 השניים, והאלף מתחיל את ה-11 הראשונים. אתה שם אותם זה בצד זה כדי לצרף אותם. אז יש לך את הצירוף של אל, במ, ככה. אל, במ, גן, וכן הלאה. עד העשירי זה יש, וה-11 זה קט. אלה הם הצירופים, זה הצירוף כנראה הצירוף הראשון. עוד צירוף יש, וזה צירוף, בעומק אולי זה הצירוף הראשון. הצירוף שנקרא אטבש. אטבש. כבר ביארנו, יצא לנו כבר לדבר על זה, ביארנו את זה כבר. הצירוף של אטבש, מסתבר שבו, אם אנחנו לוקחים את כל האותיות כולם כמשהו שהוא מסודר בסדר מסוים, יש קודם ויש מה שבא אחריו ויש מה שבא אחריו עד האחרון. זאת אומרת שכשהגענו לאחרון, אז אנחנו הגענו לדבר שלם. דבר שלם. הכלל הגדול הוא שכשמישהו משמיע באוזני מישהו דבר שלם, המבין, השומע, מתחיל להבין, כשהמשמיע מסיים את מה שהוא דיבר. אז הוא מתחיל להבין את ההתחלה. להבין הבנה שלמה מההתחלה עד הסוף, הוא מתחיל להבין מההתחלה עד הסוף, אחרי שהוא מסיים. זאת אומרת שבעצם, כשאנחנו הגענו לתף, אז השומע תופס את האלף. כשהגענו לאחד לפני תף, אז השומע תופס, אבל הוא עוד לא תופס את האלף. הוא תופס רק את הבית. הדברים מתחילים להתבהר. מתחילים הדברים. כשאדם משמיע דברים, אז מלכתחילה הוא משמיע כל מיני דברים, ומקשה כל מיני קושיות, מערים קשיים, פה, עוד ועוד. אחר כך הוא מתחיל לפתור. וכשהדברים, אני מדבר על, כן, כשמשמיעים דבר שהוא דבר שלם, אחרי כל הקושיות מתחילים איזשהו מהלך כדי ליישב את כל הקושיות. האופן הנכון, איך שהדברים נאמרים, זה שהקושייה הראשונה היא מתיישבת בסוף. זאת, כן, כך נקרא דבר שלם. שסופו נעוץ בתחילתו. זה דבר שלם. באופן שכששמענו את התף, אז הבנו את האלף. אבל התהליך הוא כזה שככל שאנחנו מתקדמים לקראת הסוף, אז אנחנו מבינים יותר אחורה. יותר. את הקושייה השלישית נאמר, אנחנו מבינים קצת לפני הסוף. וכן הלאה. לכן, הצירוף של אטבש הוא הצירוף המסתבר. אולי המסתבר יותר, זה לא סתם צירוף, אלא זה נקרא צירוף של המשמיע והשומע. כיוון שהאותיות נועדו כדי לדבר וכדי להשמיע וכדי לומר, אז כאן אנחנו צריכים לצרף את המשמיע ואת השומע, את המדבר ואת המקשיב, את המלמד ואת הלומד, לצרף את שניהם. ומכיוון שהדברים נאמרים על ידי אותיות, אז הצירוף הטבעי כך הוא. כששמעתי את שמעתי את סוף דבריו של האומר, אז מבחינתי שלי, אז אני חוזר לאלף. אז תפסתי את האלף. הדבר, כמובן, הדבר, השלמת הביאור היא בנקודת הסוף. אז הדברים מתבהרים מתחילתם. באופן שהצירוף הזה של אטבש זה צירוף, הצירוף היותר נכון, משום שהוא מצרף את המלמד והלומד. לשם כך הרי נועדו האותיות. האותיות נועדו כדי לצרף אותם למילים ולדבר בהם, לומר בהם את מה שיש לומר, לפרש בהם. האדם רוצה לפרש את מה שבליבו, אז הוא משתמש בצירופי אותיות, באותיות שמצטרפות למילים, ובמילים שמצטרפים למשפטים. כך. הסיום, נקודת המפגש שבין השומע שהוא הולך אחורה, זאת אומרת, מתף ומטה, ובין המשמיע שהולך מאלף ולמעלה, נקודת המפגש שביניהם זה במילה קול. הקף והלמד הם הפגישה שבין האומר והשומע. כאן זה נקודת האמצע של של אותו צירוף שנקרא אטבש. המילה קול, מבינים? המילה קול היא המילה שהיא הצירוף של, כמו שאמרנו, הצירוף של האומר, שהוא אומר מנקודת ההתחלה ומתקדם, כן, לקראת סוף, והשומע, המבין, המקבל, שהוא מתקדם מהסוף לקראת הבנת ההתחלה. החיבור שביניהם הוא בטבע קול, במילה קול. שם הם מתחברים. המילה קול, המשמעות של המילה קול, אולי קצת כדי להיכנס לעניין, אז נלמד את דברי הרמב"ן ב השם ברך את אברהם בקול. קטע קטן מדברי הרמב"ן. ואברהם זקן בא בימים והשם ברך את אברהם בקול. הרמב"ן כמעריך, ונקריא רק ממש כמה כמה משפטים. אבל אחרים חידשו בפירוש הכתוב הזה עניין עמוק מאוד, ודרשו בזה סוד מסודות התורה. ואמרו כי בכל תרמוז על עניין גדול, והוא שיש לקדוש ברוך הוא מידה תיקרא כל, מפני שהיא יסוד הכל. ובה נאמר אנוכי השם עושה כל. זה פסוק בישעיהו. והוא שנאמר ויתרון ארץ בכל הוא. יאמר, כי יתרון הארץ וטובה הגדולה שופע על כל באי עולם, בעבור כי בכל היא. זאת המידה שבה כביכול בורא העולם, ובה הוא מנהיג את הכל. והיא, המידה הזאת, נקראת קלה בספר שיר השירים, בעבור שהיא כלולה מן הכל. והיא שחכמים מכנים שמה כנסת ישראל במקומות רבים, בעבור שהיא כנוסת הכל. המידה הזאת נקראת בלשון הכתוב, כשאנחנו מפרשים את המידות, ויברך דוד, לך השם הגדולה, הגבורה, התפארת, והנצח וההוד. ויש עוד מידה, זאת המידה השישית, שהיא כי חול בשמיים ובארץ. כי חול. המידה כל היא מידה שהיא כוללת. כוללת. ולכלול, הכוונה, לכלול זה לכלול את השמיים והארץ. לכלול את המעלה והמטה. את השורש ואת הפועל היוצא. את המקור ואת התוצאה. זאת המידה שנקראת כל. זה גם פירוש המילים ככל בשמיים ובארץ. כל זה דבר שהוא מחובר לשמיים ומשם זה מושפע לארץ. כל זה מה שכולל את השמיים ואת הארץ. אם מבינים נכון, אז הוא הדבר אשר דיברנו. כל זה את נקודת החיבור שבין התף שיורד בכיוון האלף ובין האלף שהולך לכיוון התף. המפגש ביניהם הוא בכל. זה נקרא כי קול בשמיים ובארץ. קול זה חיבור של המשפיע והמקבל. המשפיע והמקבל עם כל הפנים, כן, המלמד והלומד, המשמיע והשומע. קול. זאת המידה, היא נקראת קול. יתרון ארץ בכל הוא, כך כתוב. זאת אומרת, היתרון שיש לארץ, אלה המילים של הרמב"ן. יאמר כי יתרון הארץ וטובה הגדולה שופע על כל באי עולם, בעבור כי בכל היא. יש מידה כזאת שנקראת כל, והמידה הזאת היא זאת שמחברת את הארץ לשפע שיורד מלמעלה. היא מחברת את הארץ לשמיים. זה כי כל בשמיים ובארץ. זה הכל. באופן שהמחלוקת שבין יעקב ועשיו היא מחלוקת עקרונית מאוד מאוד. עשיו, כמו שידוע, דברים ידועים, רש"י גם מביא את זה, עשיו נטל לחלקו את העולם הזה. אין לו שום חיבור לעולם העליון. אין לו שום חיבור לשם. אין אצלו דבר כזה שנקרא קול. הדברים לא מתחברים. הדברים מתחברים רק אם מחברים אותם לשורש העליון שלהם. שם הדברים מחוברים. שם הדברים מצורפים באמת. כשמחברים אותם לשורש האמיתי, לשורש הגבוה, לשורש העליון שלהם באמת, שם הם מתחברים ושם הם נעשים אחד. אבל כשמשאירים אותם פה במקום הזה, שפה הם מתפרטים, אין מה שיכלול אותם. עשיו יכול שיהיה לו רק הרבה, רב, הרבה. כשיעקב מדבר אליו, כשיעקב מבאר לו מה יש לו, יעקב אומר, אצלי אין לי רב, אין לי הרבה, גם לא שייך שיהיה לי הרבה. כל מה שיש לי זה דבר אחד, זה דבר אחד שלם. כל מה שמתווסף, מתווסף לאותם דברים שישנם, והוא מצטרף אליהם, והוא מגדיל את השלמות של הדבר. אבל הצירוף הזה הוא צירוף של כל פרט נוסף מצטרף לאותו קול. זה מובן מאליו, מי שכל עשיו, הרי ההכרזה הגדולה שלו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בחורה? מה יש לי מזה? הנה אנוכי, כשעשיו אומר הנה אנוכי הולך למות, פירוש הדבר, הוא ראה את עצמו וכך הוא חי, הוא חי כנפרד ממקור החיים. כשהוא הבדיל, הפריד את עצמו ממקור החיים, אז מכאן ואילך, כל מה שהוא מוסיף ורוכש, אז הוא רוכש עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט. אבל אין לו שום. הדברים לא מתחברים. להתחבר, לעולם, הדברים מתחברים רק דרך השורש היותר עליון שלהם. דרך המציאות שלהם במקום היותר אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. זה לעולם לא יהיה בית, זה לא יצטרף. הצירוף תמיד מגיע מלמעלה. לעולם הצירוף הוא בא רק מהמקום ששם, כן, משם כל הדברים כולם יוצאים. כשהדברים מתחברים לשם, אז הם נעשים אחד, הם מתחברים. כששני אנשים לא מתחברים, יש ביניהם ריב. זאת אומרת, הריבוי שלהם, האי-התקללות שלהם, החיסרון במידה הזאת שנקראת קול, עד כמה שהם שייכים לרב, אז הם לעולם יריבו. כי כל אחד זה פריט אחר. אין מה שיחבר אותו אל השני. וכל אחד, כמובן, מציאותו של כל אחד סותרת את של השני. לכן הם לעולם יריבו. אבל הריב בא מהריבוי. מהיש לי רב. אלו הם שתי הספירות. יש ספירה אחת שהיא סופרת כמה יש פה, כמה רב פה, כמה רב פה. ויש ספירה אחת שסופרת כמה אני יכול לכלול פה. זאת אומרת, כמה פרטים מתכללים פה. אלו שתי ספירות. ספירה אחת, כמובן, כן. אנחנו חיים בעולם מלא פרטים. אם אנחנו לא נספור, לא נסתדר. אנחנו חייבים את אחת משתי הספירות האלה. או שאנחנו מוסיפים עוד פריט, ויש כאן עוד סיבה לעוד ריב, הרבה. או שאנחנו עשיו, כתוב ברש"י, שישה, והוא קורא אותם נפשות. יעקב 70, והוא קורא אותם נפש. אלה הרבה ואלה, אלה רב ואלה כל. פסוק כתוב, פסוק ידוע, למנות ימינו כן הודה ונביא לבב חוכמה. כביכול ניתנו, בורא העולם נתן לנו עצה, איך אנחנו יכולים להביא את הלב לחוכמה, או להביא את החוכמה אל הלב. למנות ימינו כן הודה ונביא, בזה אנחנו נביא לבב חוכמה. נביא, הפירוש הפשוט, ידוע מה שחזל דורשים, שמדובר פה על חכם עדיף מנביא ודברים כאלה, זה הדרש. אבל הפשט בפסוק זה ונביא לבב חוכמה, אנחנו נביא את הלב אל החוכמה. על ידי למנות ימינו כן הודה, אנחנו נביא לבב חוכמה. כך אנחנו נחבר את הלב אל החוכמה. המושג חוכמה במערכת, בתורה, המושג חוכמה הוא לעולם הכלל, הכלל הגדול, זאת החוכמה. הבינה היא הבנת דבר מתוך דבר. זאת אומרת, אותו דבר שהוא הגדול, הכלל, להוציא ממנו את הפרטים, זה הכוח של הבינה. החוכמה עצמה היא הכלל הגדול. הכלל הגדול, החוכמה כוללת, בחוכמה, החוכמה היא לעולם כלל, הבינה היא זאת שמוציאה את הפרטים בצורה נכונה, כראוי, מתוך הכלל. הבינה יודעת להוציא את הפרטים מתוך הכלל. אבל החוכמה היא תפיסת הכלל בעצמו. כשמדברים על למנות ימינו כן הודה ונביא לבב חוכמה, פירוש הדבר, להביא לבב את הלב אל החוכמה, לצרף את הלב אל החוכמה. לצרף את הלב אל החוכמה, זה הכוונה, על ידי מניין אנחנו יוצרים כלל. זאת הספירה האמיתית, זאת הספירה הנכונה, זאת הספירה שהיא מגיעה למה שנקרא כל. בפתיחת הרמב"ן לפירוש התורה, אז הרמב"ן אומר, וכבר אמרו רבותינו 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם נמסרו למשה חוץ מאחד, שנאמר ואת חסרי ומעט מאלוקים. ואמר כי בבריאת העולם 50 שערים של בינה. 50 שערים של בינה זה הכוונה, יש 50 עניינים בעולם, שהם 50 מציאויות בעולם, שהם, כל אחד ואחד מהם יש להם פנים אחרות של בינה. לכל אחד יש הבנה אחרת, מהלך אחר של תפיסה. כאילו נאמר שיהיה בבריאת המחצב שער בינה אחד, בכוחו ותולדותיו, ובבריאת צמח האדמה שער בינה אחד, ובבריאת האילנות שער אחד, ובבריאת החיות שער אחד. ויעלה אחר זה לבריאת בעלי נפש המדברת, שיתבונן סוד הנפש, וידע מהותה וכוחה בהיכלה. ויגיע למה שאמרו רבותינו, גנב אדם יודע ומכיר בו. אדם שנפתחו בפניו שערי בינה, יודע להכיר גנב, אבל פי שהדבר הוא לא רשום לו על המצח. אבל אדם שיודע את שער הבינה הזה, יודע את כוחות הנפש היטב, יודע, יש מהלך, תפיסה, בינה מסוימת, להבין את הדבר הזה. וכך יש בכל שער ושער. אלה 50 שערי בינה. ומספרה מקובל להם על הקבלה, שהם 50 חוץ מאחד. ואפשר שיהיה השער הזה, בידיעת הבורא יתעלה שלא נמסר לנברא. דהיינו, השער החמישים, זה כבר שער שהוא מעבר לעולם. ואל תסתכל באומרם נבראו בעולם, כי על הרוב ידבר. והשער האחד לא נברא. השער האחד הוא מעבר לבריאה. הוא לא נברא. למדנו בדברי הרמב"ן, שאותם 50 שערי בינה שנבראו בעולם, כשמגיעים עד לשער ה-50, אז אנחנו עוברים את התפיסה של הבריאה, אנחנו יוצאים מהבריאה, מחברים את הכל כביכול לשורש, מחברים את הכל לבורא. אותה נקודה שמחברת את כל הבריאה כביכול אל הבורא, זה שער בינה בפני עצמו, והוא לא נברא בעולם, הוא לא נמצא פה. כדי להבין אותו, כדי לתפוס אותו, צריך לעמוד מעבר למקום, לבריאה שאנחנו עומדים עליה. זה מה שהרמב"ן מתכוון לומר, זה מה שהוא גם מתכוון לרמוז בזה, שזה לא נברא בעולם, זה לא פה. זה מה שמשה רבינו ביקש, הרי נינה את כבודך, והקדוש ברוך הוא אמר לו, כי לא יראני האדם וחי. הכוונה, כמו שיוצא, כמו שעולה מדברי הרמב"ן, הכוונה היא, תראה לי את השער החמישים. הרי נינה את כבודך. כבודך זה נקרא החיבור שבינך ובין כל מה שקורה בעולם. כל מה שקורה בעולם, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. לראות את זה, איך הכל, הכל הכל, קשור ומגלה כבוד שמיים. זאת תפיסה שהיא, כדי לתפוס אותה, כדי להבין אותה, צריך להיות מעבר לעולם. את זה תופסים כשנמצאים מחוץ לעולם. לא יראני האדם וחי. למדנו אם כן, שיש מה שנקרא, יש. כמובן, זה מיותר, כן? זה מיותר להזכיר שכל זה החמישים. הכוונה, אנחנו סופרים כדי להגיע לכל. הספירה שלנו היא כזאת, והיא מצטרפת בכל יום. היום שני ימים, היום ארבעה ימים, היום חמישה ימים. זאת אומרת, היום זה לא היום החמישי. היום, כעת יש לנו את כל חמשת הימים שעברו, את כולם יש לנו ככלל. זאת הספירה המיוחדת שהתורה מלמדת אותה. זה לא המספר הטבעי שהעולם משתמש בו. העולם משתמש במספר של עשיו. העולם משתמש תמיד במספר כדי לדעת כמה הרבה פרטים יש בו. כמה הרבה או כמה מעט. אבל בכל אופן המספר המתקדם פשוט לתפוס את ריבוי הפרטים. מה שאין כן הספירה שהתורה מלמדת אותנו, הספירה היא כדי להגיע לכל, לכל. במנהגי ישראל יש לנו עוד ספירה אחת, זה דבר משונה. כשאנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו פעמיים סופרים. בליל הסדר יש מין פיוט לא מובן, כמעט חסר משמעות. אחד מי יודע, שניים מי יודע, וכן הלאה. עד 13 מי יודע. כשאנחנו יוצאים ממצרים, משום מה מלמדים אותנו לספור. משום מה. כשגומרים לצאת ממצרים, אז ממוחרת השבת מתחילים לספור 50 יום, מיד אחרי הסדר מתחילים לספור וסופרים עד 13 זאת הגימטריה של אחד. זאת אומרת, אנחנו סופרים כדי להגיע או לאחד או לכל. היינו הך, זה אותו דבר. וכך היה מונה, כמו שכתוב במשנה ביומה, אנחנו אומרים את זה בתפילת יום הכיפורים. וכך היה מונה. אחת, צריך לעזות עזעה אחת למעלה ושבע עזעות למטה. אז כך הוא היה מונה. אחת, זאת העזעה אחת למעלה. העזעות של שבע למטה, אז הוא אומר אחת ואחת. אחת ושתיים. אחת ושלוש. זאת אומרת, כל הזעה נוספת שהוא מזה בהזעות למטה, הוא מצרף אותם לאחת למעלה. זה לא אחת, שתיים, שלוש, עד שבע, אלא אחת מתחבר לאחת שלמעלה. שניים, אחת ושניים, אחת ושלוש, אחת וארבע, וכן הלאה. כך היה מונה. כך, דווקא כך. כאן אנחנו מבינים מה התפקיד שלנו בספירה. זה לא להגיד את המספר. התפקיד שלנו בספירה זה פשוט לצרף כל יום ליום שלפניו, לצרף כל יום קודם ליום שלאחריו, לצרף וליצור מציאות כזאת שנקראת, אנחנו סופרים את הימים, ואנחנו מגיעים לשורש העליון, שמחבר את כולם יחד. כל מי שמהלך חייו מחובר לשורש העליון, זוכה לקבל תורה. זאת קבלת התורה שלה. תספרו 50 יום, והיום ה-50 הוא היום של קבלת התורה. ביום הזה מקבלים תורה. כי ביום הזה אנחנו, אבל כמובן, זה אם אנחנו עושים את זה. ביום הזה אנחנו את כל המהלך מיציאת מצרים עד 50 יום צירפנו. אנחנו חיים במהלך שמצרף את כל הפרטים אל הכל הגדול, אל הכל האחד. מי שחי את חייו פה, מי שמצרף את המהלך כולו ועושה אותו למהלך אחד, אחד, לא פרט פרט, יום יום. כל מי שחי בפרטים לא יחבר אותם ולעולם הוא לא יתחבר למעלה. הספירה כולה היא כדי להביא אותנו אל הכל האמיתי, כל. כל מי שנמצא במידה הזאת, אז השמיים והארץ מתחברים אצלו. כי כל בשמיים ובארץ. יתרון ארץ בכל היא. ההשפעה, כמו שקראנו את לשון הרמב"ן, ההשפעה שמושפעת מלמעלה על הארץ היא על ידי המידה הזאת שנקראת קול. יתרון ארץ בקול הוא. אלה הדברים. אלה הדברים. זה התפקיד שלנו. זה עניינה של הספירה. הספירה צריכה, חייבת להביא אותנו אל המדרגה, לפחות לנגוע במדרגה הזאת. כמו שאמרנו, אנחנו צריכים להיות מקבלי תורה, אנחנו עצמנו. מי שאיים על אבותינו, שם כשקפה עליהם הר כגיגית, עדיין מאיים עלינו פה, בערב חג השבוע. כן תקבלו או לא תקבלו. הספירה היא זאת שמביאה אותנו להיות מקבלי תורה. עוד נקודה אחת. בדברי רבותינו מתבאר, והדברים ידועים, ביציאת מצרים נולדנו, עד מתן תורה אנחנו קטנים, במתן תורה אנחנו נעשים בני מצוות, אנחנו נעשים גדולים. לכן גם הדבר הזה ידוע, ככה גם ההנהגה בפועל, אנחנו מתנהגים כמו קטנים. כל מי שמתעסק בלהתפלל בכוונות, בכוונות הארי, יודע שבימי הספירה אין כוונות, לא מתכוונים. לא מתכוונים. אנחנו קטנים, אנחנו ילדים. אנחנו רק עכשיו נולדנו, אי אפשר לדרוש מאיתנו כוונות. את הכוונות היחידות מכוונים רק בספירת העומר עצמה. זאת אומרת, ספירת העומר זהו הדבר שעושה אותנו גדולים, וכאן אנחנו צריכים להתנהג כגדולים. אבל בכל התפילות, בכל התפילות, בכל הברכות, בכל ההנהגה כולה, לא מכוונים. כך נראים ימי העומר. ימי העומר נקראים ימי קטנות. וקטנים מתנהגים כקטנים. ההבדל שבין קטן וגדול, נקודת ההבדל, גם היא תמונה במילה עצמה. קטן, זה כל מי ש... כן, כל אחד נתקל ב... קטנים הם... שורש המילה הוא קט, קטוע. כל רגע הוא מישהו אחר. אדם קטן אין לו מהלך. אדם קטן מתנהג כך כמו שבא לו, וכל רגע בא לו אחרת. אז כעת הוא כך וכעת הוא כך. כעת הוא יכול להיות שמח, טוב לב, אפילו נבון. רגע אחד אחר כך הוא יכול להתנהג כמו שוטה גמור וכעסן. קשה להכיר אותו. כך מתנהג קטן. פירוש המילה גדול, השורש ג' ד', זה כמו גוד אסיק, גוד אחית, זה נקרא להמשיך. המשך. כנגד הקטן שהוא קטוע, הגדול הוא המשך. גדה של נהר, זה נקרא ההמשך לאורך הנהר. זה ההבדל היחידי שבין קטן וגדול. זאת אומרת, הספירה היא זאת שצריכה להעביר אותנו מקטנות לגדלות. אנחנו סופרים, סופרים, כדי להיכנס למה שנקרא מהלך, למה שנקרא גוד, גוד, גוד אסיק, גוד אחית, גוד גדה של נהר. לכוון את כל ה... כן, לכוון את חיינו על מהלך, המשך, המגיד מראשית אחרית. פירוש המילה זה הממשיך מראשית אל האחרית. ומכיוון שהעסק הוא כאן, קטנות וגדלות, הספירה היא האופן, איך אנחנו הופכים להיות גדולים, איך אנחנו מחברים, מצרפים את הכל למהלך אחד. כיוון שאנחנו עדיין סמוכים לתחילת ימי הספירה, ידוע מה שכתוב ברחובות הנהר של הרשש, שהיה המוסמך ביותר בין כל ממשיכי האריזה. הוא כותב שחלילה, חלילה להפסיד את הימים האלה. כל מי שמפסיד את הימים האלה, אין לו תקנה עד שנה הבאה. ואם הוא גם אז יפסיד, אז אין לו תקנה בכלל. הימים הנוראים לא ייתנו שום דבר למי שיפסיד את הימים האלה. הימים האלה הם הבסיס, הבסיס שעליו אנחנו עומדים. מי שזוכה במשהו בימים האלה, על גבי זה מצטרפים עוד השפעות ועוד טובות ועוד, אפשר לגדול יותר. אבל מי שנשאר קטן, נשאר קטן. הוא לא יגדל. הימים האלה הם הימים היחידים שבהם אנחנו צריכים להפוך מקטן לגדול. מקטנים לגדולים. וכמו שאמרנו, במילים אחרות, מקטנים לגדולים, זה נקרא מרב לכל. זה מה שרצינו לבאר. השם יעזור לנו, נזכה ונוכל להגיע לפחות למשהו מההערה הזאת.